י' באלול זה הילולה של הגאון הקדוש בן פנחס מקוריץ, מגדולי תלמידיו בעל שם טוב הקדוש. בעל שם טוב הקדוש היה מאוד שמח בתלמיד הזה. הוא אמר, זה הלב שלי. ומנחם מברסלב אמר שהיה תקופה בתולדות העולם שפנחס מקוריץ היה חד בדרה. לכאורה הכוונה שהוא היה צדיק יסוד העולם. רואים שאחרות בדור אחד אפילו כמה וכמה צדיקים, שזו תקופה שנתנו לו את התפקיד של מרכבה לשכינה, וזו זכות אינסופית שכל העולמות וכל התולדות התקיימו רק בזכותו, הוא חלק מהחוליה הזאת. ומה נפקא מינה בשבילנו? שאנשים כאלה שהשם יתברך בחר בהם להיות מרכבה לשכינה בשלמות, בדרגה שמקיים את כל העולם, הדעת תורה שלהם זה דעת תורה לאלה ולאלה לאין שיעור. שצריכים, זה ערך עליון עצום לכל דבר שלהם. שם טוב הקדוש היה לו 60 גיבורים, 60 תלמידים, שאיתם הוא סלל את הדרך לקראת הגאולה, שהוא חשב שהוא ישלים את המלאכה בימיו, והוא לא הצליח. כמובן, בגלל המחלוקות, ושלא באו להקביל פני שכינה לדרוש את דבר השם. אבל לפיחס מקוריץ היה כל כך סלו נחת רוח, זה הגדולה שלו. שהוא היה אמר, זה הלב שלי. יש כמה סיפורים, סיפור אחד, סיפור מיוחד, על המויסר ממזיבוז. ידוע שהמויסר זה דבר חמור מאוד, אדם שהוא מוסר ממון אחיו. יש לו כזו אכזריות בלב, שהוא הולך ומוסר את הממון של אחים שלו למלכות, מלשין עליהם, מציק להם, עד כדי כך שחכמים התירו לעשות מעשה בנפשו. וכמובן זה דבר שהיה מאוד קשה, אז מזמנם היה לו שומרי ראש גם איתה מלכות, לא היה דבר פשוט. טוב, קראו לו פייבוש. אותו בן אדם היה אביר לב, כולם שונאים אותו, כולם מחכים שיעלה מהעולם. פעם אחת הפיחס מקוריץ יושב בבית, הוא רואה מהחלון שפייבוש המויסר עובר ברחוב. קרא לו רבי פיחס, אמר לו, פייבוש, אני רוצה עםך משהו, תיכנס. פייבוש היה ככה עם כל הגינונים שלו, בטח הוא רוצה להגיד שזה, פחד להיכנס. אמר לו, תיכנס, הפציר בו והוא הסכים להיכנס. אמר לו, יש לי בקשה אחת ממך. הוא הפחד, איזה בקשה, שיפסיק להיות מויסר, זה כל החיים שלו. יש אדם שהוא כל כך דבוק ברע, שהוא נהנה לעשות רע. טוב, פיחס מקוריץ בחוכמתו, אמר לו, אתה יודע מה הבקשה שאני אבקש ממך? אתה אדם מיוחד. אתה אדם נכבד. אדם נכבד כמוך צריך להניח, אתה מניח תפילין, אבל אתה צריך להניח גם רבנו תם, למה רק רש"י? קבל על עצמך כל יום להניח תפילין של רבנו תם. פייבוש אמר, אני מקבל. מאותו יום יצא משם מחוייך ושמח, שהוא כל יום, מה שהרב ביקש, זה מה שהרבי מבקר, בסדר. אבל כמובן המשיך בכל הרשעות שלו ובהתעללות שלו בחב היהודים. היה בן אדם מלא רע, אוהב לעשות רע, זה דבר חמור מאוד להגיע לכזה מצב, שאדם נהנה להתעלל באנשים, השם ישמור. אחרי שנה עוד פעם פיחס רואה את פייבוש המויסר עובר ברחוב. קורא לו, פייבוש תיכנס פנימה, יש לי בקשה אחת אליך. עכשיו הוא כבר פחות פחד, הוא רואה שזה לא בקשות, בקשות קטנות ובצורה מכובדת. אמר לו פיחס, פייבוש, אני רואה שאתה עולה ומתעלה בקדושה. כל יום אתה ככה מניח גם מה שהיא גרה בנו תם, אז עכשיו אני מבקש ממך עוד בקשה, אבל תבטיח לי. אתה כל יום עושה מקווה, כל בוקר, לא מבטל אף פעם מקווה. אמר לו, בסדר, אני מבטיח שאני לא מבטל מקווה. באמת, הפייבוש הזה היה הולך למקווה כל יום, אחר כך מניח רש"י ורבנו תם, וממשיך עם כל ההתעללויות שלו. אבל מה הסוף של הסיפור? שפעם אחת הוא פגש איזה מקרה של יהודי שהעלים מס, אמר, עכשיו זה עסקה שמנה דווקא, יש פה עכשיו מה לעשות, הרבה כסף שהוא ילשין עליו, אבל הוא נזכר שהוא לא הלך למקווה, אז הוא רץ מיד בדרך לפריץ, הוא רצה ללכת לפריץ לאנשים, הוא אמר רגע, הוא יקפוץ לנער, לעשות מקווה. פייבוש היה עם זקן ופאות, כמובן. הוא היה מקפיא, השומר מצוות, רק היה מתנהג ברעות כזו, אחמנה לצלן. אז הוא אמר, בדרך לפריץ הוא יקפוץ רגע לנער וירוץ עליו, להגיד לו רץ בכזו שמחה, שהנה מצא עוד דג, עוד דג להתעלל עליו שמעלים מס. אבל אז הוא טבל ורץ, הוא רץ לפריץ ככה מלא עם הפאות פתוחות, ככה לא מסודרות. נוטפות מים, זקן נוטף מים. ובהתלהבות, הפריץ משום מה נבהל. רואה ככה מרחוק, מישהו פאות ארוכות, רטובות, במקום לגלגל אותם יפה, הוא חשב שזה, הוא חשב שנטרפה עליו דעתו. קיבל אותו מראש כבר, בבושת פנים, שלא יעיז להיכנס לבית שלו, אל תבוא לפעם. ככה, נכנס לו דמות כאילו השתגע. עד כאן הסיפור. אנחנו רואים שהמחשבות של גדולי ישראל זה לא המחשבות שלנו. גדולי ישראל, על המתבוננות אחרת עם מה שאנחנו מתבוננים. נכון שיש הלכה. יש הלכה. אבל יש עוד דבר. אדם שרק יקיים את ההלכה לבד זה לא מספיק. תמיד צריך להתעמק מה רצון השם. ההלכה זה הדבר הראשון. אבל אדם צריך לחשוב מה באמת השם רוצה. רק ככה אדם יוכל להיות אחראי כלפי השם מדבר. תמיד צריך להעמיק. לדעת המחשבות של הקדוש ברוך הוא זה לא דבר פשוט. זה דבר שצריך הרבה 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 חתירה. והאמת צריך לדעת שמי שהזיק לעם ישראל זה לא המויסרים ולא הכופרים, זה אנשים שאף אחד לא חשב. אנשים שהבעל שם טוב הקדוש אמר שהם הפריעו לו בדרכו לתקן את העולם, להביא את הגאולה השלמה. זה אנשים שלא מסרו אף פעם ולא ציירו שום יהודי אף פעם. זה אנשים שלא ביקשו את השם באמת והיוו לאויבים וחזרו על המצב של מכירת יוסף בכל דור ודור, שזה מה שמעכב את הגאולה. אז נמצא דברים הפוכים לגמרי מהמחשבות של בני אדם, רחמנא ליצלן. כמו שהגאון הקדוש רבי אהרון רטה אמר, שהוא יכל לבטל את השואה לגמרי מהעולם ולהביא את הגאולה השלמה. ומי שהפריע לו זה אותם אנשים ששומרים תורה ומצוות קלה כבחמורה, שרדפו אותו על עוול וכפו והציקו לו, היו שליחים של עמלק, והוא מרכבה לעמלק. והם נתנו את כל הכוח להיטלר, הוא היה כנגד היטלר בקדושה. והם שנלחמו בו מתוך קנאה, אנשים ששומרים מצוות קלה כבחמורה וקנוי מדבר השם. אמר שלהם אין מחילה לעולם, לפני פטירתו אמר שהוא מוכב וסולח לכולם. ועל אותם אנשים אין להם שום מחילה, זה דבר שלא ניתן למחילה. הם עשו את כל השואה, הם ביטלו את הגאולה, מה שיש בכוחו להביא את הגאולה, להחזיר את כל העולם בתשובה. ורק הם היו מרכבה לעמלק באותו הדור. לא מה שכולם חושבים, כל מיני רשעים וכופרים, דווקא אלה, אין להם מכילה עולמית. ככה אמר רבי אהרון רטה. יש עוד סיפור, מאוד מאוד חשוב. בזמנו של הבעל שם טוב הקדוש הייתה רעידת אדמה. מה שיש, המביט לארץ ותירד, יש רעידת אדמה, אנשים חוזרים בתשובה, מבינים שהעולם הוא לא טבע כמנהגו נוהג, הקדוש ברוך הוא, קלים יראת שמיים, מתחזקים, היה התעוררות. אז יהודים קשרים, יש להם שמחה עם כל הצער והכאב והפחד, אבל לפחות היה התעוררות קרבת השם. אדם מרגיש שהוא מתקרב לשם, הוא שמח לזה. פיחס מקוריץ פנה לבעל שם טוב ואמר, רבי, אני רוצה להגיד לך, פיחס מקוריץ היה מגדולי החכמים בעולם. הוא זכה לחוכמה אלוקית. הוא הבין את חוכמת הטבע שהשם ברא מתוך התבוננות בבריאה, בדרך של הרמב"ן. דבר נורא ועצום, איזה השגות אלוקות הוא זכה. הוא אמר, אני ידעתי שעומד להיות רעידת אדמה. בטבע, זה לא היה שום נס. זה טבע גמור, שזה, ככה הקדוש ברוך הוא הכין את העולם מבריאת העולם. אני רואה כולם מתרגשים, ואני יודע שאין פה שום, זה לא איזה מכה. אני לא מרגיש תוארות. אז רבי, למה אני גרוע מיהודים פשוטים שלא יודעים את כל החוכמה הזאת? החוכמה האלקית. והם מתעוררים לתשובה ומתרגשים שמתקרבים להשם, הנה מתחזקים, קיבלו חיזוק בירת שמיים. למה הלב שלי למה אני לא זוכה לתשובה בגלל זה? לכן רבי חס מקורץ ישב ובכה. בכה. אמר לו הבעל שם טוב הקדוש, יסוד עמוק שאנחנו כל כך מבינים את זה. אמר לו, תדע לך, נכון, לפי החוכמה האמיתית של השם יתברך, הכל זה טבע. אבל כאן בדיוק המלחמה של היצר הרע. איך ללמוד את התורה וחוכמה אלוקית, עם החוכמה אבל בתמימות. קשה להבין מה התשובה, אבל אותו סיפור מובא לבעל שם טוב הקדוש באותו הקשר. שפעם אחת היה איזה כופר אחד שלמד פילוסופיה, כל מיני חוכמות, לא בדיוק פילוסופיה, את החוכמות שהיו באותם זמנים. מהמשכילים. הוא עשה חקירות מאוד עמוקות שקריאת ים סוף זה בכלל אונס, זה טבע, והכל היה אוטומט. גם אם עם ישראל לא היה מתפלל, משה רבינו, הכל היה קורה בטבע, זה הקדוש ברוך הוא כבר מתחילת, הרי כל רוח שקורית היום, זה כבר מהרגע של הבריאה, זה סערת רוחות, שרוח גוררת רוח. כל מה שקורה בעולם, זה גלגלים שמסתובבים, כל הגלגלים, והכל מסתובב, וכל דבר משפיע על דבר, כל תזוזה הכי קטנה, זה גלגל, זה גורר סביבו עוד דברים, שיש היום משהו באדמה, רעידת אדמה, כל דבר, זה דברים שמוטבעים כבר, שאדם שהוא באמת חכם גדול, יכול לדעת שהכל מסודר מראש. אז קריאת ים סוף זה היה דבר טבעי מאוד, לחלוטין, ב-100%, פשוט, היה רוחות שערה כאלה, שפשוט קראו את הים ל-12 קרעים, מרוב רוחות, בדיוק עשו בצורה עגולה, לא בצורה ישרה, בצורה של קשת עגולה, 12 קשתות, ובדיוק באו רוחות קרות שהקפיאו את כל המים, ובדיוק אחרי שעם ישראל נכנס, והמקום שנכנס, עד שהאחרון, ובדיוק באו המצרים, עד שהאחרון שבהם הגיע למקום שעמד, במקום שהמצרים הגיעו רוחות חמות, והתחילו להפשיר את הקרחונים, נפלו עליהם כל הקרחונים, הם טבעו בים, וזה הכל היה מחושבן, אבל זה טבע גמור. עם ישראל בדיוק נכנס, ולמזלו נכנס בדיוק ברגעים המתאימים. אז מה, כאילו אתה מראה גדולת השם, זה הכל טבע גמור לחלוטין. בעל שם טוב רוח קודשו ידע שאותו משכיל, ככה רוצה להגיד. בעל שם טוב כינס, עוד לפני שהוא הגיע לעיר שלו, לדבר ככה, לבוא להכשיל את כולם, לקרר אותם באמונה, רואים אותו שהוא אדם כזה משכיל עם דרגות ומפורסם למדען גדול וזה, שבעל שם טוב ידע שחש שמחו פה חולשה באמונה, אז הוא כינס את בני העיר והתחיל למסור להם דרשה, שהטבע זה גימטרי אלוקים. בינתיים שאותו משכיל הגיע, הוא הגיע לדרשה, הוא מצא אותם שלא נמצאים איפה שכולם בשוק או במקומות שלהם, באו לשמוע דרשה, אז גם הוא נכנס, הוא שומע, בעל שם טוב כיוון את הדברים, ואז שהוא נכנס אמרת המילים האלה. גם קריאת ים סוף זה לא היה נס רגיל. זה הקדוש ברוך הוא עשה תנאי מתחילת הבריאה, זה טבע, אבל הטבע זה כל כולו אלוקות, זה החוכמה של השם, שהשם ידע שיהיה עם ישראל, מראשית הבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ברגע אחד, והוא ידע את כל ה-6,000 שנה מראש, והוא סידר את הכל מראש בתכלית הדיוק, הוא ידע שיהיה קורח, הוא ידע שיהיה משה רבנו, הוא ידע שברגע שכוח יחציף צריך האדמה לבקוע בדיוק תחתיו, ותחת דתן ואווירם והילדים, והמחת הזאת תבוא רוח תעיף את המחת, ובדיוק מדויק, זה הגדולה של השם. לא באותו רגע הוא עשה את זה, הוא כבר הכין את זה קורא הדורות מראש. מזה אנחנו מתפעלים. לא מהכוח של השם, ודאי שהקדוש ברוך הוא יכול לבקוע מיליונים של מיליונים של קריאת ים סוף בכל שנייה, ולא חסר לו אין מספר של עולמות. לא זה הנס, הנס הוא החוכמה האלוקית של הקדוש ברוך הוא, שהוא ידע את הכל וכיוון את הכל לרגעים. אבל אף על פי כן השם יתברך, אם לא היו מתפללים, היו צועקים להשם. כמו שכתוב במדרש, שעם ישראל היה בצרה הכי גדולה בעולם, הוא צעק להשם רגע אחד מכל הלב, הם לא היו ניצולים, הם לא היו מכוונים את הרגע. אתה צריך ללכת בתמימות. אם תתחכם, זה מה שהמצרים. לכן המצרים נכנסו לים. מה הם שותים? מה אתם נכנסים לים? הים לא ייפול עליהם? ראיתם את כל המצרים של קריאה של עשרת המכות? אולי השם עושה להם איזה בשביל להטביע את המצרים בים? להתנקם בהם? איך הם יעזו להיכנס לים? כי הם התחכמו, הם חשבו שזה טבע. אז מי שחושב שזה טבע בסוף נופל, אבל מי שהולך בתמימות ועובד את השם בתמימות להבין שהחוכמה האלוקית זה אין סוף ואין שום תפיסה והשגה, אז הקדוש ברוך הוא כבר הכין לו את הכל. הקדוש ברוך הוא איתך פה ועכשיו וכאן ממש. אתה לא תוכל להשיג אותו רק בתמימות, אבל תדע, זה האור של היהודי. יש מהתורה של רבי חסמי קוריץ, מרבחי פרס מקוריץ בספר אמרי פנחס, כתוב בגמרא מסכת סוכה דף נ"ב עמוד א', שעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ויתעד צרה ושוחטו בפני הצדיקים. הצדיקים הללו בוכים והללו בוכים, כולם בוכים, הצדיקים בוכים, איך הצלחנו לכבוש הר כזה גדול, יצרה כזה קשה הצלחנו, בוכים, והרשעים בוכים, מה כזה חוץ שערה דק. אומר הפחס מקוריץ, קשה, הרשעים בוכים, באמת שכואב להם שלא ניצחו את היצרה שהוא חוץ שערה כזה דק, איך לא התגברו עליו, ועכשיו יש להם באמת דיראון עולם, יש להם גינום, אבל הצדיקים למה לא ישמחו, למה צריך לבכות. אומר הפחס מקוריץ, תדע לך שהתענוג הכי גדול בעולם זה להתגבר על יצרה, כי האדם נהיה אדם אחר לגמרי, הוא כל תענוג שאדם עושה זה דמיון וזה רע וזה מר, זה שנייה אחת, שברי שנייה, אפילו פחות משנייה, בקושי שנייה, אולי שתי שניות, לא יכול יותר, לא יותר, לא יותר, של איזה דמיון של תענוג, והנפש שלו בעצמו נופלת, בום, חיסרון, הוא מרגיש עוד יותר חסר, ורק רק רע ומר ורק ומרירות, אין שום הנאה אמיתית, הנאה אמיתית זה רק מה שאתה, המהות שלך משתנה לטוב, שאתה נהיה טוב, זה שאדם מתגבר על יצר הרע, דווקא התגברות על יצר הרע, זה הופכת אותך בעצמך למהות של תענוג רוחני, ועל זה הצדיקים בוכים, שכבר אין להם את היצר הרע של הר הגדול, למה השם שוחט את היצר הרע? עכשיו לא אין להם את התענוג הזה, של להתגבר על יצר הרע, להתגבר על הקושי, זה מה שאדם צריך לשים לב, שהוא חושב שלהתגבר על יצר הרע זה קשה, חושב שעבודה לשם זה קשה, שללמוד תורה זה קשה, למסור נפש על התורה זה קשה, הוא לא שם לב שככה היצרה מדמה לו ומשקר עליו. כי אין חיות כמו להתגבר, לעמול בתורה, לעמוד בניסיון, להתמודד. הקושי הוא טיפה, הוא דמיוני, אבל החיות היא חיות אמיתית. יש עוד סיפור מובא ב... היה אדם צעיר, עובד השם, שחלה במחלה קשה מאוד, והלך אצל הרבה צדיקים שהתפעלו עליו, ואף אחד לא הצליח לרפא אותו. המצב שלו הלך והידרדר, עד שהוא הגיע לגאון הקדוש הפיחס מקוריץ, והבטיח לו שיתרפא, והתרפא, ואז היה רעש גדול, מה זה הגדולה של פיחס מקוריץ? פיחס מקוריץ אמר בהנבדות, ידעו לכם, לא שאני יותר גדול מהצדיקים האלה, אלא הם לא ידעו את החוכמה, הם ראו שאי אפשר לפעול לו ישוע, בדין של מעלה, באדם הזה לפי כל הכללים, אי אפשר לפעול לו ישועה, יש מעשים שהוא עשה, זה התיקון שלו, זה המסלול, נגמר, נגזר דינו חס ושלום, ואי אפשר לשנות, מנוסים עורר רחמים, להביא זכויות, אי אפשר, זה מדי חזק, מה אני עשיתי? עשיתי בעקיפין, הלכתי, המשכתי לו רחמים, צינור של פרנסה גדול, ואז זה כן הצלחתי להמשיך, ואז באתי בטענה, לפני הקדוש ברוך הוא, כתוב בגמרא מסכת תענית דף ח עמוד ב, כי יאיב רחמה נסובה לך יהודי יאי, שהקדוש ברוך הוא נותן שפע של סבא בעולם, הוא לא נותן את זה למתים, הוא נותן את זה לחיים. אמרתי, ריבונו שם, אתה כבר נתת שפע, כבר יצא מלפניך גזרה של פרנסה, שפע של פרנסה, איך תיתן את זה למת? לא, לא, זה לא, זה לא כבוד של המלך, לכבוד המלך צריך לשנות את זה, אז צריך לתת לו גם חיים. וככה הצלחתי לשנות, באתי בחוכמה, לפני השם יתברך, זה התקבל לבית דין של מעלה. יש עוד סיפור, ביחס מקוריץ נפטר בדרך לארץ ישראל, סיפור ארוך מאוד על העלייה שלו לארץ ישראל, הוא אמר שהוא רוצה ללכת לקבר של רחל אמנו, זו המטרה שלו, היה לו תיקון גדול מאוד עם העניין הזה של לעורר רחמים על עם ישראל, לקנות את הלב, לב, לקנות מרחל אמנו את הלב שהשם יתברך רצה, זה לב שרחל אמנו כאן, גילתה בעולם במסירות נפש שלה, והוא הרגיש קשר גדול מאוד מזה, והוא אמר שזה המטרה שלו ללכת לארץ ישראל. רואים שהוא גם רצה ללכת לצפת, אמר שבצפת יש עיר מקלט של רוצחים, יש שם זכות, כמו בחינה של עיר מקלט, שזה יכול, ששמירה והגנה מיוחדת. פיחס מקוריץ היה אומר שצריך אדם למסור נפשו על התבילה בכל ערב שבת. למסור נפשו ממש. וגם הוא, היה בזקנותו, היו מרימים אותו על כיסא, שהוא יוכל ללכת ולטבול, עד כדי כך. היה מאוד מאוד מקפיד על העניין הזה של תבילה במיקה בערב שבת, בערב שבת כמעט עד כדי מסירות נפש. יהי רצון שלנו בשמיים שזכותו תגן בעדינו בעד כל ישראל אחינו, שלשת הספר הקדוש אמרי פנחס, שמלא מלא מדע וחוכמה, כמו שהאדם התבונן, אדם כזה ענק שהיה אחד מעמודי העולם, נותן לנו תורה, אז כל מילה שלו זה דעת עליון, שלא בתפיסה והשגה שלנו, שאדם ככה ניגש, כשהרב, מי שיודע באיזה אימה ואירה, הרב, שמשמרו בחיו, ניגש ללמוד תורה של כל אחד ואחד מרבותינו, אז התורה נבלעת של אותו חכם, אותו גדול, ואפילו הרבה הרבה יותר ממה שהוא כתב, ממש, האור, כל האור של התורה הוא מעביר לו את זה ככה, זה בחינת תלמיד אמיתי הרבה יותר מכל מיני דמיונות שאדם חושב בצורה אחרת. יש בה, אולי נגיד עוד כמה נקודות, בספר אמרי פנחס של פנחס מקורית בשער הקדושה, באות למדבט, הוא כותב, עיקר הכוונה שיכוון, אני הולך למקווה, זהו, אני הולך למקווה. אומר פנחס מקורית, יש הרבה כוונות, אבל האדם צריך לדעת שהכוונה האמיתית שהאדם עושה, הוא חי את מה שהוא עושה, זה עצמו הכוונה הכי גדולה. שיעשה את הדבר לשם הדבר בעצמו, גם שאדם עושה מצווה. אני עכשיו הולך לאכול מצה, כי השם יתברך אמר לי לאכול מצה, אין כוונה יותר גדולה מזו. אני עכשיו בא לשמור שבת, חסד שבת, עכשיו מגיע שבת קודש, אני בכל רגע ורגע השם ציווה אותי, מצוות עשה, לשמור את השבת, מצוות לא תעשה, לא תעשה בו כל מלאכה, כל רגע ורגע לא תעשה בו כל מלאכה, משהו בחוץ ציווה אותי, עונג שבת, ציווה אותי כבוד שבת. אדם מתבונן למה שהוא עושה, זה יעזור לו יותר מכל הכוונות שבעולם. הוא שם לב, למה אני קורא קריאת שמע? עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אקרא קריאת שמע, הוא רואה את זה חי, הנה הקדוש ברוך הוא חי את הציווי הזה. זה שאדם מחובר באמת לציווי של השם הוא עושה, כי ככה השם ציווה, אין דבר יותר גדול מזה. זה מה שכתוב בגמרא בנדרין דף ס"ב, עשה דברים לשם פעולם, לשם הפעולה בעצה, לא לשום תכלית אחרת, גם לא לשם דבקות. גם לא בשביל לקבל דבקות. זה חלק עם מידת האמת של פנחס מקורית, מתחבר לדרך הקדושה שלו, שהוא מסר נפשו כל יום מידת האמת. אבל פעם אחת אמר פנחס מקורית, שאתה הולך למקווה, תתפלל להינצל מהגאווה, כי המקווה זה מהות של ענווה. פעם אחת פנחס מקורית שמע על מישהו שנוהג חסידות במקווה, אמר לו, צריך רק להיזהר, לא ללכת ברגליים יחפות על הקרקע של המרחץ, כי יש שם זוהמה. תשמור, תיקח נעלי בית, נקיות שלך, שלא יהיה חיידקים, זה מה שצריך להיזהר, לא כל מיני חסידויות, זה מה שבאמת צריך להיזהר. זה פלא. פנחס מקורץ אמר שאדם שהתעלה שתשע קביל מים על עצמו, מתי שאדם עומד תחת הברז של מקלחת, 2-3 דקות בשביל לקבל תשע קבין, זה לא עוזר לשבת. שבת צריך מיקה ממש. אמר שבשעת התחה גדול שאין מה לעשות, אדם יעשה 40 נטילות עם הכוונות שמה. אם יש תפילה שחיבר, שכתוב בצוואת הבעל שם טוב הקדוש, זה האמת. הוא אומר לפעמים, אפילו בלי התפילה, עיקר לעשות את 40 נטילות האלה, שכנגד שם עין בית. זה אות יוד ועוד וו, י' ו' וד', א' וי' ו' י' ו' ואחר כך א' וי' וככה, 40 בתחילה לסירוגים ואחר כך ברצף, 20, 10, 10, 10, 10. זה, להגיד את הפסוק, לב טהור ברע לילים וכל חדש בקרבי, שמעלה וכתוב כאילו טבל. זה מתי שאדם מנוס, אדם עושה את ההשתדלות שלו. פנחס מקורץ היה מאוד מקפיד על דיבורים בתהילים, הוא אמר שכל דיבור, כל מעשה, שאדם עושה הוא דיבור, יש בו 10 ספירות. אין דבר בעולם שאין בו 10 ספירות. ויש אדם, יש בן אדם שמהצד של השדים מחמנה ליצלן. זה לא שיש פה כמה בחינות, חסד, גבורה, לא. כל דבר ודבר זה כולל את הכל. שאדם מוריד את היד שלו זה סדר אור ישר. שהוא מעלה את היד שלו זה סדר אור חוזר. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר מכל דיבור. כל דיבור שאדם עושה הוא בורא מלאך. כל כך הרבה צריכים להיזהר על, על, על הכוח של הדיבור, לא לשקר בדיבור, לא לדבר סתם. אדם לא יודע מה זה דיבור שאדם מדבר. אמר עוד דבר, שאדם מדבר על אנשים רשעים, מספר על רשעים, הראש הממשלה זה עשה ככה וזה עשה ככה, מסתלקים ממנו כל המלאכים של השמירה. ויוצאים ממנו כל המחשבות הקדושות. כשאדם מספר סיפורי צדיקים, באים אליו מלאכי שמירה, והוא מקבל מחשבות הקדושות. או מה שהמלאכי שמירה האמיתיים, זה, המהות האמיתית שלה, זה הכוונה המחשבות הקדושות של האדם. זה עצמו, אנחנו עוסקים בסיפורי צדיקים, זה הדרך לאמונות חכמים, ולקדושה וטהרה וכל הטוב שמזכה אותו ברוך המטבח המקנה רצון.